שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הקרובה. והיום אנחנו עוסקים בענייני מדע וידע, ויש לנו תוכנית מרתקת היום, כי נמצא איתנו כאן, אנחנו שמחים לארח כאן את מהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר של עמותת Space.il. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו הזנקנו אותו בשל החדשות בתחום החלל. קודם כל, סוכנות החלל האמריקאית, נאסה, הודיעה שב-20 השנה הקרובות נדע האם יש חייזרים והיכן הם נמצאים. כך פורסם, אבל שווה כמובן לקרוא את האותיות הקטנות, ממש כמו ברכישה של מוצרים כמו שאוהב אבק. בנאסה מזכירים שאותם חייזרים שמדברים עליהם יכולים להיות גם חיידקים, והם לא בהכרח בעלי תבונה. אנחנו מיד נבין מה זה אומר ולמה בנאסה יצאו בהצהרות כאלה. כן?
זה קצת יותר מורכב, כמובן.
הבטיחו חייזרים, הבטיחו מכוניות מעופפות, אין כלום.
אז כן. כן. אבל לגבי החייזרים, אז אפשר להגיד שיש לנו כרגע את האמצעים לחיפוש חיים.
ואנחנו נדבר עליהם באמת, על האמצעים, נכון?
נכון.
איך מחפשים חיים, מיד נדבר על זה, וגם שימו לב שבצירוף מקרים מדהים, כוכב לכת חדש התגלה במרחק של 11 שנות אור מכדור הארץ, שזה נחשב יחסית קרוב. זאת אומרת שלאור לוקח 11 שנה להגיע משם לכאן, הכפילו 300 אלף קילומטר בשנייה אחת, כפול 60 לדקה, כפול כמה 60 בשעה, 24 ואז 356, וכך תגיעו למרחק. לכוכב הלכת החדש שנמצא, לא רק שהוא מזכיר בגודלו את גודלו של כדור הארץ, גם הטמפרטורה שעל פניו מזכירה את הטמפרטורה כאן בכדור הארץ, וזה ככל הנראה משהו שהוא מאוד משמעותי בכל מה שקשור ביצירת חיים. לכוכב הלכת החדש הזה קוראים רוס 128B, ואנחנו מיד גם נדבר עליו וננסה להבין האם יש מים באותו כוכב וכולי. וגם מה שהזכרנו, ידיעה שהזכרנו בשבוע שעבר על עצם בגודל של כ-400 מטרים, עצם מוערך שנראה כמו סיגר, חדר למערכת השמש שלנו, בא לביקור קצר ויעזוב אותנו בקרוב. אנחנו נדבר גם על העניין הזה, נספר לכם ש עורכת המשדר שלנו היא ענת רחל אורי, המפיקה שלנו היא ענת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי שלנו אלון מקלר, תודה רבה למאפר דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. רגע לפני שנדבר עם מהנדס החלל יואב לנצמן, נספר לכם על העניין הראשון שגם נעסוק בו, שהוא לא בהכרח קשור לחלל. מול חופי מצרים התגלו ספינות תרופות, מטבעות זהב ופסל של ראש עשוי מקריסטל. כל זה שייך לעיר שטבעה בים לפני כ-1300 שנה. נדבר גם על האוצרות החדשים שנמצאו מול חופי מצרים. אמנם זה קצת מוזר לדבר על חדשות כאלה מאזור מצרים בימים כאלה, ובכל זאת זה מה שנעשה, כי זה המנדט שלנו. בוא נתחיל ממהנדס החלל יואב לנצמן, בוא נתייחס באמת לפרסומים של נאסה, שב-20 השנה הקרובות, כפי שמבשרת המוזיקה כמובן, חייזרים נמצא, ככל הנראה בנאסה מבטיחים שלפחות נדע אם יש חייזרים ואיכן הם נמצאים.
כן, אז קודם כל, זו כותרת קצת יותר מזמינה לחיצות באינטרנט כנראה.
זאת אומרת, שוב מדובר בפייק ניוז.
אבל לא לגמרי.
רק שאלה אישית, אתה איש של מסע בין כוכבים או מלחמת הכוכבים? כי אנחנו באנדר של מסע בין.
אני מוכרח להגיד שאני אוהב את שניהם.
אפשר?
אבל אני מאוד אהבתי את סטאר טרק, את מסע בין כוכבים. ראיתי את רוב הסדרות. ובתור ילד זה אחד הדברים שמשך אותי לתחום הזה, ללא ספק.
זאת אומרת, אתה מרכז. מרכז נוטה, סטאר טרק זה יותר ימינה או שמאלה? בתחושה של
אני לא יודע, אבל זה יותר לכיוון החיפוש, הגילוי.
כן, זה מה שמשך אותי בדבר הזה. אוקיי, מיד ננסה להבין את ההקבלה הפוליטית. אבל אתה איש מרכז, אני של מסע בין כוכבים. וזהו. עד כאן, אז האנדר מתאים לנו. אז בואו באמת, בואו ננסה להבין מה בנאסא רוצים כשהם יוצאים בהכרזה כזו.
הרעיון הוא שאחד הדברים שהכי היינו רוצים לגלות זה האם אנחנו לבד ביקום. Okay. לאו דווקא מבחינת האם יש עוד חיים תבוניים, אבל יותר לכיוון של האם בכלל יש חיים נוספים ביקום, כי כל החיים שאנחנו מכירים, המקור שלהם הוא פה באיזשהו אב קדמון אחד ויחיד.
אוקיי, okay, אני מוכרח לשאול שאלה שוודאי מאזינים וגם צופים שואלים, מה זה משנה? או לחלופין, האם זה לא מסוכן? זאת אומרת, יש מצב שנמצא חיים בחלל שהם לא בהכרח טובים, או יכול להיות שמדובר באיזשהו זיהום חיידק אלים שיהרוג את כולנו. זאת אומרת, למה לעסוק בזה?
הכל יכול להיות, אבל זה מסקרן מאוד. זה אחת השאלות הפילוסופיות הכי חזקות שיש. מי אנחנו ומאיפה באנו?
מאיפה באנו, והאם יש עוד גורם שהגיע ממקור אחר לגמרי?
כי זה משפיע על התשובה לאותה שאלה. שאם יש עוד יצורים חיים שנוצרו במקביל אלינו, בתנאים אחרים ובלי תלות בנו, זאת אומרת שלא היה איזשהו אב קדמון או גורם משותף שיצר אותנו, אז זה יכול להביא למסקנה של עד כמה אנחנו באמת מיוחדים ביקום, ועד כמה אנחנו בעצם תופעה אקראית לחלוטין של הטבע, כל מיני שאלות כאלה.
זה משגע אותנו לחשוב שאנחנו אירוע חד פעמי ביקום. כל החיים, זה גם משליך, אני משער, על עניינים של אמונה וכולי, לא?
בוודאי, בוודאי. היה, יש ציטוט מפורסם של ארתור סי קלארק, הסופר המדע הבדיוני מפורסם, שאמר שיש רק שתי אפשרויות, או שאנחנו לבד ביקום או שלא, ושתי אפשרויות מפחידות באותה מידה.
מעניין.
וזה נכון, זה נכון. עכשיו, אפשר ללכת בעקבות הסקרנות, וזה מה שאנחנו נוטים לעשות, וזה לא שזה נטול סיכונים, יש בזה סיכון, אבל אנחנו לא נגלה שום דבר אם אנחנו לא נצא מהבית ונסתכל מסביב.
כי זו שאיפה טבעית גם אנושית, אנחנו ניחנו בסקרנות, אנחנו רוצים לדעת.
נכון, וכל הקדמה שלנו התבססת על זה שהסתקרנו ושאלנו את עצמנו מה זה הדברים המוזרים האלה שאנחנו רואים.
אז לא לעצור בנקודה השרירותית הזו.
נכון, אני לא פוסל את הצורך לחשוב על תרחישים כאלה, צריך לעשות את הדברים בצורה שקולה, אבל להימנע מלכתחילה באמת לא יוביל אותנו לשום מקום.
אוקיי, כן, נשמע הגיוני גם, אני משער לא משער לה, עולם הקולנוע, האומנות עוסק בזה שנים, נכון? זה אחד הסיפורים המרתקים שאנחנו אוהבים.
נכון, שהרבה פעמים הקולנוע יותר נוטה לקטע של הסיכון, של שאומר לנו, תישארו בבית, מסוכן שם בחוץ.
נכון, או לחלופין, יש חייזר והוא חמוד, שזה גם יותר קל למכור מרצ'נדייז.
נכון, כן, גם זה קורה. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להעז ולעשות את המהלכים האלה בצורה מחושבת, לדעת, לנסות לחשב את הסיכונים האלה מראש ולהתמודד איתם. זה אתגר, זה משהו שצריך להתמודד איתו.
כן, טוב, זה ודאי באמת, זה גורם לדמיון של כולנו להשתולל מציאה של חייזרים, ובנאסא מדברים על 20 השנה הקרובות כשנים קריטיות. אז זה נכון שהם שוב עוקצים אותנו כי הם הפסיקו לשגר אנשים לירח?
יכול להיות שהכיוון שלהם זה שהם צריכים כסף, שזה באופן טבעי, אבל מה שהם אומרים בעצם זה שיש לנו היום את האמצעים הטכנולוגיים בשביל לזהות חיים. אם אנחנו מגיעים לאיזשהו כוכב לכת אחר, אנחנו מסוגלים לבדוק האם יש בו חיים, מיקרוסקופים, כן? וגם לאתר באמצעות טלסקופים דברים שנמצאים מרחוק, בכוכבי לכת אחרים.
אז איך יודעים אם יש חיים? אני משער שהדבר הראשון זה, כפי שיוצאות ידיעות מדי פעם, זה שיש מים זורמים בכוכב לכת כלשהו. מים זו הדרישה?
זה לא מספיק. זה איזשהו תנאי, אבל זה לא מספיק. מה שרוצים ממש לראות זה את התוצרים שנוצרים על ידי תגובות ביולוגיות.
מה למשל, CO2, פחמן דו-חמצני, אלו?
ומתן וחומרים נוספים שאומנם יכולים להיווצר גם בתהליכים גיאולוגיים, כימיים, אבל
זאת אומרת, גזים שאנחנו פולטים, קצת לא נעים לדבר על זה בשעה הזו, אבל גזים שיצורים חיים פולטים הם אינדיקציה.
נכון.
אני לא רוצה להפוך את זה לפאנץ', אבל הדברים ברורים.
ואת זה אפשר לזהות מרחוק, ובנוסף, זה גם תהליכים של ריקבון, שזה תהליך טבעי של התפרקות של חומרים ביולוגיים.
מעניין.
אבל בנוסף, גם אם אנחנו מגיעים, נגיד, לקרקע של מאדים, שזה משהו שאנחנו כבר עושים, אז אפשר לבדוק שם את הקרקע וממש לנסות לזהות שינויים שקורים שם כתוצאה מכל מיני תהליכים ביולוגיים. ואת הדברים האלה, אם אנחנו מגיעים לשם, ואנחנו מגיעים לשם, אז אנחנו יכולים לבדוק, והולכים לעשות את זה במשימות החלל הבאות, שיצאו לדרך אפילו בשנים הקרובות, בעשור הנוכחי, ובגלל זה הטווח הזה של 20-30 שנה שהוזכר בכתבה, שבהנחה שכל המשימות האלה באמת יקרו, יש עכשיו משימה מתוכננת גם לירח אירופה של צדק, שזה גם מקום מאוד
לא
מסקרן.
אז רגע, רק
אז אם יש שם חיים, אז נמצא אותם.
אז רגע, רק נזכיר, אתה מדבר על הירח אירופה. יש באמת ירח של כוכב לכת צדק, נכון? נכון. ששמו אירופה, ומדברים עליו כאילו יש בו פוטנציאל חיים, נכון? לקיום חיים. מה מצאו שם באותו ירח? מדובר בלוויין טבעי של כוכב הלכת צדק?
כן. של צדק, זה ירח די גדול, שהוא עטוף במעטה מאוד עבה של קרח, של קרח מים. ומתחת לפני השטח של הקרח, יש עדויות לכך שיש אוקיינוס של מים נוזליים. עכשיו, למה זה מים נוזליים? זה אומר שחמים שם. אוקיי? זו הסיבה שזה לא כפו לגמרי. ויש עדויות לזה שזה מה שקורה שם, אז אם אפשר להסתכל מה קורה שם בתוך המים, אז אנחנו חושבים שעשויים להיות שם יצורים חיים.
וואו, יצורים חיים בירח של כוכב הלכת צדק. זה רחוק אבל, לא?
זה רחוק להגיע לשם, ובשביל קשישיות ששולחים לשם, אז לוקח להם כמה שנים להגיע. אפשר לייעל את התהליך הזה במידה מסוימת, אבל בדרך כלל, כל עוד לא שולחים אנשים, אז לא מזדרזים יותר מדי.
כן.
כל עוד זה בטווח של מספר שנים.
טוב, אנחנו רגע לפני שנשמע שיר, אני מוכרח לשאול שאלה נוספת. סוכנות החלל נאסה, בשנים האחרונות, הם הפסיקו שם בארצות הברית לשגר אנשים לירח, נכון? קצת, כל הסיפור הזה של לשלוח אנשים קצת נבלם. נכון. אז אולי הם באמת עברו לשלוח ידיעות ופקסים לתאגיד השידור הישראלי?
זה לא מדויק, זה הכל עניין של תקציב. לשלוח אנשים לירח זה עניין מאוד מאוד יקר, הפסיקו לעשות את זה לפני עשרות שנים כבר, לא כל כך לאחרונה. לאחרונה, כשהם הפסיקו לשגר את מעבורות החלל, אז בעצם אין להם את הדרך לשגר אנשים לחלל, הם תלויים ברוסים.
מעניין.
אבל יש עכשיו תוכניות פרטיות שאותם, שנאסה משתתפת במימון שלהם, ויוכלו להטיס אנשים כבר בעוד מספר שנים, באמצעות חלליות אמריקאיות חדישות.
אז אפשר לומר שבמרוץ לכיבוש החלל הרוסים ניצחו? יש לנו כותרת להעביר לקובי ברקיים החדשות?
אני חושב שזה יותר מורכב מזה, כי הרוסים משגרים גם כן רק למסלול נמוך סביב כדור הארץ, לתחנת החלל הבינלאומית.
אבל אנחנו גם רוצים להוציא כותרת שתהיה...
אז יאללה, לך על זה.
עם קליקים ורייטינג.
סקופ.
אוקיי. אנחנו מדברים על מצרים. מי שמכם עקב כמובן במצרים קראו שלל דברים. בסוף השבוע הזה, אבל אנחנו מדברים על מה שהמנדט שלנו כמובן לעסוק בו, אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה, שימו לב. מדבר בספינות תרופות, במטבעות זהב ובפסל של ראש עשוי קריסטל, כל אלה ועוד התגלו מול חופי מצרים, בדיוק. בעיר עבודה שטבעה שם באזור לפני כ-1300 שנה, מדובר בעיר ששמה הוא הרקליון, עיר שחשבו שמדובר בעיר אגדתית, ממש כמו אטלנטיס, בסופו של דבר מצאו את העיר הזו לפני כ-16 שנה בערך, ועדיין העיר הזו מצליחה לנפק כל הזמן ממצאים ארכיאולוגיים חדשים, כמו למשל אותן ספינות חדשות ישנות, אותן מטבעות זהב וראש עשוי קריסטל או פסל עשוי קריסטל, על העיר העבודה הזו שממשיכה לייצר כותרות. אנחנו רוצים לשמוע מפיו של פרופסור יוסי מרט מאוניברסיטת חיפה, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אני אוהב את האנדר המוזיקלי של אינדיאנה ג'ונס, נותן לנו תחושה של כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים נדירים. ראש, פסל בעצם של ראש אדם עשוי קריסטל, נשלף לאחרונה ממעמקי הים מול חופי מצרים.
כן, זה האזור הרקליון, על שמו של האל הרקלס, הוא הרקולס, זה אזור שנמצא בסביבה של אלכסנדריה, ובאלכסנדריה הגיאולוגיה והאדם מספקים לנו מערכת מאוד מעניינת. האדם בונה והים הורס, האדם בונה והים הורס, כי כיוון הזרמים באזור הזה הוא ממערב למזרח.
מעניין מאוד.
גם הגלים וגם הזרמים.
אז אולי זה שאנחנו היום הורסים את הים זו נקמה מתוקה על כך שהים הרס את כל מה שבנינו. אז זה בסדר,
כן, לפגוע בים. אנחנו סגרנו את סכר אסואן לפני 60 שנה, לא אנחנו, הרוסים והמצרים סגרו את סכר את הזרימה של הנילוס, וכמות הסחף, שלמעשה היום לא מגיע הסחף אל הים. אז הדלתה הולכת ונהרסת.
מעניין, ספר לנו מעט על העיר העבודה הזו, עיר שטבעה לפני כ-1,300 שנה, מי גר בעיר הזו?
זה הייתה פרוור של אלכסנדריה. אלכסנדריה נבנתה על ידי היוונים שכבשו את מצרים לפני 2,300 שנה. והיא קרויה על שמו של אלכסנדר מוקדון. ואנשים התיישבו בדלתה, אזור מאוד פורה, מאוד נוח להתיישבות, אבל החלק הצפוני שלו, בגלל ההתיישבות ובגלל עצירת הסחף, הלך ונהרס, בעיקר החלק הצפון-מערבי של הדלתה. אז אנשים בנו כל מיני ביצורים והגנות ומזרחים כדי להפחית את הסחף, אבל הפרוור, הרקליון, שקע בים, וכבר קרוב ל-20 שנה, מתנהלות שם משלחות ארכיאולוגיות תת-ימיות, עם ממצאים מדהימים.
מדהימים, זהו.
השימור בים הוא נהדר.
מעולה, בוא ספר לנו מה מצאו שם, כי באמת מי שמכם יכול לגגל ולמצוא את התמונות, אלה תמונות מדהימות של פסלים ענקיים ומרתקים, נכון? מה מצאו שם?
יפהפיים, יפהפיים, עם רמת גימור יוצאת מן הכלל. רמת גימור יוצאת מן הכלל. האמיתי המנוח, אבנר אבן, מאוד רצה, שהוא עסק בחקר נמילים, מאוד רצה להשתתף בחקירה, והצרפתים שניהלו את החקירה מול תראי אבנר, אנחנו לא יכולים לשתף אותך, אבל אם תגיע כתייר במקרה לאלכסנדריה, אז נמצא דרך. אז הוא הגיע במקרה לאלכסנדריה כתייר, והוא חזר עם סיפורים לא נורמליים.
וואו, זה מרתק, כי באמת אני קראתי שבאמת רבים חשבו שהעיר הזו לא הייתה באמת קיימת, וכשמצאו אותה זו הייתה הפתעה עצמה.
נכון, כי מצאו אותה בטקסטים, כן.
כן.
כן, למעשה זה מין פרוור או שכונה של אלכסנדריה.
לפתע מצאו, עכשיו, מה אפשר ללמוד באמת מאותם פסלים ענקיים, או במקרה הזה ראש עשוי מקריסטל, אפשר ללמוד למי הם סגדו? זאת אומרת, אפשר ללמוד על התרבות שלהם? מה אפשר להפיק?
את התרבות אנחנו מכירים. זאת אומרת, הייתה תרבות רומית ביזנטית, שב-330 לספירה, הקיסר קונסטנטין, העביר את כל האימפריה לנצרות.
אוקיי.
אבל דברים נשארו.
אגב, את כל הממצאים שהם מוצאים שם, איפה אפשר לראות? במצרים? זאת אומרת, הם שומרים את זה?
הרוב, כן. מצרים לא מרשה להוציא עתיקות.
לא מרשה להוציא עתיקות, ואגב, אחד הדברים בין היתר המרתקים בכתבה הזו, שאגב פורסמה לפני סוף השבוע הזה, שהמצרים מקווים שבעקבות הממצאים החדשים מאותה עיר עבודה, יבואו יותר תיירים למקום, כי הטרור מאוד פגע בענף התיירות במצרים.
ללא ספק.
מיותר לציין שבסוף השבוע הזה התווסף עוד אירוע.
תראה, במצרים יש עושר תרבותי מדהים.
כן.
מדהים, זה עוצר נשימה.
מדהים לגמרי, ואיך אתה מסביר את העובדה שבאמת העיר שקעה? זאת אומרת, זה היה תהליך שקרה במשך שנים, או שזה משהו שקרה בבת אחת?
לא, ישנם התמוטטויות, כי הגלים הורסים את החוף, ואז אתה בונה לך איזשהו מזח ומנסה להגן על מה שבנית, בשלב מסוים, אם לא בנית כמו שצריך וקשה לבנות טוב, אז הדברים קורסים ונופלים לים. כשהם נופלים לים, הם נשמרים, הם הגלים, הסחף, הבוץ מכסה אותם, והם נשמרים.
וואו. טוב,
ביבשה, האנשים, יש הרס, אבל בים, סביבה משמרת. אז דברים נשמרים, והממצאים עוצרי נשימה.
כן, כך זה נראה. טוב, אנחנו, אגב, קודם כל רוצים להודות לך על השיחה הזו.
בבקשה.
יש רק שאלה אחרונה, האם באזור הזה תיתכן עוד שקיעה של ערים? זאת אומרת, כתוצאה מהשינויים האלה, זה משהו שהוא סכנה קיימת?
המצרים יגידו לך, אם צוחח איתם, שהם לא ייתנו לזה לקרות. אבל ב-60 השנים האחרונות ישנו הרס מאוד משמעותי בדלטה. המצרים בונים שם הגנות, מנסים להציל את הדלטה, אבל יש להם מקומות שנהרסים. אתה לא יכול גם לעצור את הספקת החול, וגם לצפות ששום דבר לא ישתנה.
טוב, זה מרתק, ואנחנו כמובן גם ממליצים לכם באמת לראות את התמונות, מאחר ואנחנו ברדיו, ומי שרואה אותנו בטלוויזיה, אין לנו יכולת להראות לכם כרגע את התמונות, אבל צפו באמת בממצאים הארכיאולוגיים, זה נראה מרתק, אם אתם לא יכולים להגיע למצרים כרגע, אז פשוט תראו את מה שמצאו שם, זה מרתק וממשיך...
יוצא מן הכלל.
כן, ממשיך לספק עוד ועוד ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים. תודה רבה לפרופסור יוסי מרד מאוניברסיטת חיפה.
בבקשה, דודו.
תודה רבה.
כל טוב.
מה שנעשה כרגע, מהנדס החלל יואב לנצמן, אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד, מיד אחריה נדבר גם על קיומם של חיים מחוץ למערכת השמש או מחוץ לכדור הארץ, וגם באמת נדבר על כוכב הלכת החדש, שהפך לכוכב החדש בתרתי משמע, בשמי הפוטנציאל למצוא חיים, חוץ מכל האלפה סנטאורי וכולי, תמיד מזכירים שמות של כוכבי לכת אחרים, שבדרך כלל מחפשים שם חיים, אבל פתאום עשו סוויץ' לכוכב החדש הזה, עם השם הלא קליט, נכון? מה זה? 128B, משהו.
זה קטלוג רוס, מספר 128, בי זה הכוכב לכת שני.
שם סקסי. טוב, אנחנו נעצור לרגע את השיחה על חלל, כי הצטרפה אלינו, שימו לב, הנה האנדר. יפה. אנחנו בפינת המחקרים המוזרים בעולם, אבל האמיתיים, שנערכים מדי יום וזוכים פעם בשנה בפרס האיג נובל, אותו פרס שנועד לתת איזשהו חיזוק למי שעורך מחקרים אמיתיים אבל טיפשיים או אזוטריים. כתבתנו לענייני איג נובל אור לוי כבר נמצאת כאן.
שלום.
עם השיר
השיר האהוב עליי.
ודאי.
השעון המעורר שלי.
של ויקי נערת הפלא, Small Wonder. נכון.
כמובן. אז שלום דודו, שלום יואב.
שלום לך, אור לוי. אנחנו עוסקים אגב למי שלא עוקב אחרי הפינה בכל שבוע עד כאן.
בשנה אחרת.
מדברת, כן, על שנה ספציפית, שם חילקו.
אנחנו אנשים כרונולוגיים, סך הכל.
ודאי, ודאי. מה יהיה כשנסתיים?
זהו, אני חושבת שיצטרכו לסגור פה הכל.
זהו.
זה יהיה הסוף.
בסדר, יקימו עוד את האגב.
לאט לאט.
בהרצה חדש.
תתחיל לכתוב את המחקרים עצמם.
יכול להיות.
נכון, את יכולה
להנציג. אני כבר יהיה בסוף הדוקטורט.
זהו.
אז אנחנו ככה באמת עוברים שנה-שנה, נסביר אגב למי שלא היה לו ברור, האיג נובל זה טקס אמיתי לחלוטין, שקורה בכל שנה באוניברסיטת הרווארד, אתם יכולים לרכוש כרטיס ולהגיע.
ודאי, זו הצעה פרקטית.
זו הצעה פרקטית וזה מומלץ, ובאמת זה התחיל מאיזה כתב עת מדעי קצת יותר קומי, שמנסה באמת להביא לידיעת הציבור שאולי לא תמיד מתעניין במדע, שיש גם מחקרים שיכולים להיות מאוד מעניינים, והרבה פעמים הכותרת שלהם היא זו שקצת יותר פיקנטית ויכולה למשוך אותנו. אז אנחנו בשנת 1998. רוצים לשמוע מה קרה שם?
מעניין.
בסדר. אז בואו נתחיל בתחום החדש, באיג נובל. בכל שנה הם קצת מסובבים את התחומים לפי הפרסים שהם רוצים לתת. אז אנחנו מתחילים באיג נובל הראשון להנדסת בטיחות.
אוקיי, מעניין, הדלקת, בטיחות זה נושא מדליק, זה רייטינג, בטיחות זה מדליק.
זהו, אז הנדסת בטיחות, את הפרס קיבל, אני מקווה שאני אומרת את השם שלו כמו שצריך, טרוי הורבוטיז, הוא אדם שפיתח ובדק באופן אישי חליפת שריון חסינה בפני היונק הקטלני ביותר שחי בקנדה, אני כמובן מדברת על דובה גריזלי. אז הוא פיתח, האמת זה נראה קצת כמו רובוטריק, אני חושבת שאתה דודו מאוד תאהב את זה באופן אישי, חליפה ענקית, חליפת שריון כזאת שהוא יכול ללכת בה, ובה הוא חסין מפני כל איום, מפני דוב גריזלי.
מעניין.
מה שאפילו מעניין יותר במסע שלו, שהוא אגב מסע רציני לחלוטין לבדיקה בעזרת כל מיני פעלולים של החליפה, זה שעשו סרט דוקומנטרי. תוך כדי שהוא די, פיתח מי. את החליפה, קוראים לזה פרויקט גריזלי. הוא זמין לצפייה ישירה באינטרנט, באתר גם של מי שעשה את הסרט, זאת אומרת, זה חוקי לצפות בו.
מחקר על חליפה שעוסק בחליפה, שהיא בגדול בין היתר נגד דובי גריזלי.
לא, היא, זה ממש המטרה כן? שלה להגן מפני דובי גריזלי בקנדה המסוכנת.
יש כאלה חליפות נגד קרישים, אני גם ראיתי לאחר, לא עם סריגי מתכת כאלה.
החוכמה היא בדרך כלל להימנע, אני חושב.
כן, אני חושבת שיכול להיות.
זו הגישה של סבתא שלי.
בכל אופן, הסרט הזה מאוד מאוד מומלץ, הוא פתוח באופן חוקי לצפייה באינטרנט, אני ממליצה, ויש אפילו שמועות שזה הסרט האהוב על טרנטינו. זה לא נהיה מאוד קומי, הסיטואציה שם.
זה בגלל שזה לא נגמר טוב? ויש שם הרבה קטעים ש...
הערה לעניין.
יש שם כל מיני קטעים של פעלולים מצחיקים יותר ופחות, כמובן שהוא עושה הכל ברצינות, בסוף באמת הוא הצליח לפתח את החליפה, אחרי זה גם יצא ספר על המסע שלו, הוא המשיך להוסיף לשכלולים. אני לא בטוחה בכמה דובי גריזלי הוא פגש במקרה ברחוב, אבל זה גם משהו.
מה הם חושבים על זה?
מעניין מאוד.
אני חושבת שהם בעיקר חושבים שהם רואים רובוט ענק, אתם באמת צריכים לראות איך הוא נראה... ממש רובוטריק בתוך החליפה הזאת, זה מאוד מאוד מוזר.
בדרך כלל המשקל, זה מה שהמסה של הדבר, זה מה שמפיל בדרך כלל את הרעיונות הפיזיים האלה, אבל אוקיי, אוקיי.
בואו נעבור לקטגוריה השנייה, אנחנו בחינוך למדע. משהו שאולי אפשר להזדהות איתו בתוכנית הזאת, ומי שקיבלה היא פרופסור דולורס קריגר, אני לא יודעת אם השם זה מוכר לכם, היא פרופסור ניו יורק.
מה זה מוכר? היא בדרך לכאן, הנה היא, הנה.
הנה.
הנה היא.
שלום.
דולורס, בואי כנסי שבי.
אז היא בעצם הייתה בין הראשונים שסקרו את היתרונות של מגע טיפולי. אני לא יודעת אם שמעתם על זה. זה בעצם
לא
אנחנו
בתקופה,
קוראים לזה...
לא בתקופה, אז בואי לא נדבר על מגק בתקופה הזו.
אז אני חושבת שרובנו מכירים את זה כהילינג.
אה, אז זה באוויר.
כן, זה באוויר. אז לקום הזה מגע טיפולי, ואני רוצה פשוט...
אז זה לא מגע, הם לא נוגעים בהילינג, נכון?
זהו, אני רוצה לדבוק בתרגום יחסית ישיר של איך שהאיגנובל מציגים את הפרסים שלהם, הם פשוט מנסחים את עצמם מאוד 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 טוב. הם קראו לזה שיטה שבאמצעותה אחיות מטפלות בשדות האנרגיה של חולים, על ידי הימנעות קפדנית ממגע פיזי עם החולים.
מעניין.
אפשר אולי באמת ככה לתאר את השיטה, כמובן...
יש כאן גם מהנדס,
יש מדע. אני מנסה להבין איפה החלק של המדע פה.
זהו, אז היא בעצם ניסתה, היא וידידותיה, להביא כל מיני ניתוחים מדעיים, כמובן שהקהילה המדעית עד היום לא מקבלת אותם, ולא הוכח שזה עוזר בשום שלב.
זאת אומרת, לא הוכח שהילינג זה משהו שהוא מדעית מרפא, כמובן.
היא בין היתר ערכה ניסויים נבדקים, שכביכול הראה תוצאות שכנראה היו מוטות, שבאמת ההילרים יכולים להרחוש את העילה, שחשו בהבדלים בכל מיני תנאי מעבדה. כיום אין לזה שום הוכחה, ואולי המדען פה יכול להגיד...
לא צריך להיות לדעתי מדען כדי להבין שזה משהו שהוא שנוי במחלוקת, וזה בעיקר אפקט פלסבו. שוב, אני לא פוסל את האפקט הזה.
וללא ספק יש כל מיני תחלואים שלא לעשות כלום זה עדיף מאשר לגעת. אולי בזה זה עוזר.
כפי שאני גם אומר הרבה פעמים, אין תופעות לוואי לדברים האלה, וזה בסדר. אם לא נוגעים, אין תופעות לוואי, זה בסדר.
ופלסבו זה גם לפעמים נפלא. בואו נדבר על האיגנובל לכלכלה. אחד האהובים עליי מאותו טקס, דוקטור ריצ'רד סיד. גם שם שהיה קצת מוכר באותה תקופה.
הוא הגיע, סיד
הנה, גם הוא בדרך. אולי אתה רוצה שהוא יגיע. הוא היה בקטע של לשבט בני אדם. זה היה מה שהוא רצה לעשות. הוא יצא בהכרזה בשנת 1998.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך. יש כאן עוד אור לוי עם עוד אנדר. She's a small wonder. נגנו את האנדר החדש. טוב, הם לא בעניין שם. הם מרוכזים. אוקיי, בבקשה.
אז הוא היה בקטע, הוא יצא בהצהרה ב-1998. לפני שיחוקה כל חוק פדרלי שיכול למנוע ממני לעשות את זה, אני הולך לשבט בן אדם.
שזו שאלה אתית, נכון? רבים מסכו בזה.
ומשם באמת השיח האתי סביב הסוגיה של לשבט בן אדם פרח ממש מאותה הצהרה. כמו שרובנו כנראה יודעים, הוא לא הצליח לשבט אדם.
מעניין.
הוא עדיין חי והוא עדיין מחפש נסיינים, באתר שלו אפשר להירשם.
אני לא בטוח שאי אפשר לשבט, אבל אני יודע שהרי כל העיסוק בשיבוט הוא בעייתי מאוד, כי לאור מה שקרה עם הכבשה, גם דולי וכולי, אני מבין ששיבוטים לא חיים המון זמן.
בסדר, אבל להבנתי, אין פה, אין משהו שמונע מזה להתקיים.
כן.
יש פה עניינים אחרים שקשורים לטכנולוגיה ול...
מה, אתיקה יותר?
חוק ואתיקה שפוגשים גם...
לא, זה שני דברים שונים. יש את הפרקטיקה עצמה.
אוקיי, ובפרקטיקה
שגם פה יש כל מיני עניינים.
הבנתי. זאת אומרת שגם זה לא... זאת אומרת, זה לא ודאי שהם יתגברו... על ה... לא יודע מה, שאלות האתיות.
אבל סביר שעל זה אפשר להתגבר. לגבי הצד האתי, שזה צד חשוב שצריך גם כן לעשות בו.
או שיעשו את זה בסין, ואז בסדר. אוקיי, לא?
יכול לקרות.
כך נפתרות בעיות אתיות בדרך. אוקיי. אבל עדיין אתה אומר שיש בעיה פרקטית לשכפל אנשים.
להבנתי, זה לא בדיוק התחום שלי, זה מה שאני הבנתי.
ולשכפל אנשים בחלל.
אני לא חושב שזה מה שיעזור.
אז רק חלל?
אז רק חלל.
חלל זה בסדר.
או לשכפל חלל.
טוב, אבל מה שאפילו נחמד יותר בכל הסוגיה הזאת של ריצ'רד סיד, היא שהאיגנובל מאוד אוהבים לרפרר לעצמם. אז בטקס בשנה אחר כך, שנהיה בו גם בשבוע הבא, בשנת 1999, במהלך החלק האומנותי של הטקס, הוצגה אופרה בארבע מערכות, שקוראים לה עבודתו של ריצ'רד סיד, והשחקנים הציגו את סיפורו, כן, הייתה גם דמות של הכבשה דולי, ואת הטקסט המלא של האופרה אפשר למצוא באתר של האיגנובל, הוא מאוד מאוד נחמד ומאוד מצחיק, אז אני ממליצה.
הכבשה גם שרה?
הכבשה גם שרה.
מצוין.
שמי המאמין, דולי הכבשה במחזמר חדש, בקרוב כאן? לא.
לא.
לא. אוקיי, זה היה מרתק. תודה רבה לגברת אור לוי.
תודה לכם.
מישהו שלח למערכת שלנו, למערכת המסרונים, את המשפט אור, לקחת את השניצלים שהכנתי לך?
כן, אבא, תודה.
מה, אביך עוקב? כן. ומשתמש בפלטפורמות של תאגיד השידור הישראלי להודעות פרטיות?
זה ככה מלבינים כספי ציבור, בהודעות האלה.
אני נבוך בשם משלם המיסים הישראלי. תודה רבה לאור לוי על הפינה המרתקת הזו. וזהו, אנחנו מארחים כאן את מהנדס החלל יואב לנדסמן, מהנדס בכיר של עמותת Space.il, שהגיע לכאן בין היתר בשל הידיעה הבאה, שימו לב, כוכב לכת חדש התגלה במרחק של 11 שנות אור מאיתנו. לא מדובר בסתם כוכב לכת, אלא בכוכב לכת שמזכיר בגודלו את גודלו של כדור הארץ, המקום הזה, וגם הטמפרטורה בכוכב הלכת הזה מזכירה את מה שקורה כאן באולפן ובכלל. שם הכוכב החדש, הכוכב הלכת החדש, רוס 128B, ולפני שאתם אורזים מזוודות, נדגיש שלא ברור אם כוכב הלכת הזה מסוגל לתמוך בחיים, ואם הוא מכיל מים במצב נוזלי, והשלב הבא באמת יהיה בחינה של האטמוספירה שם. ואיך באמת אפשר לדעת אם בכוכב הלכת החדש יש תנאים לחיים, ואם יש חיים גם, אולי אפשר להרוויח גם את ה...
אז קודם כל מדובר בכוכב לכת שזיהו אותו על ידי זה שרואים אותו מפה, למרות שנמצא מרחק של 11 שנות אור מכאן, שזה, כן? שזה מדהים שיש את הטכנולוגיה בכלל לעשות את זה.
איך רואים אותו?
טלסקופים, זה שילוב של כמה שיטות וטלסקופים שמסוגלים לבצע הפרדה ממש בין הכוכב, וואו. שזה השמש של אותו עולם, לבין כוכב הלכת שמסתובב סביבו.
כן, אז שוב נזכיר לכם את ההבחנה בין כוכב. כשאומרים כוכב, הכוונה היא לשמשות. הכוכב היחיד במערכת השמש שלנו הוא השמש. ואנחנו כוכב לכת, זה פלנטה. כוכב לכת הוא פלנטה, וכוכב זה סטאר. זה שמש, זה משהו שפולט אור. אנחנו מדברים פה על כוכב כן, לכת, ואתה אומר ששם יש גם
רק,
שמש.
רק בשביל להבדיל ממש בין כוכבי לכת לכוכבים, אז מערכת השמש, אם נאסוף את כל החומר במערכת השמש, זה השמש שלנו. אוקיי, אם חייזרים היו עוברים פה בסביבה, והם היו אומרים שיש פה מערכת שמש, הם היו מתכוונים לשמש.
כן.
כי כל השאר זה פחות מאחוז מכל החומר של מערכת השמש.
אנחנו פחות משמעותיים.
אנחנו ממש ממש לא משמעותיים פה.
כן.
אותו דבר גם במערכות שמש אחרות. עכשיו, מערכת שמש המסוימת הזו, שנקראת רוס 128, מדובר על כוכב ננס אדום, שזה בעצם שמש מאוד מאוד קטנה. בערך 16% מהמסה של השמש שלנו, ממש קטנה, וכתוצאה מזה היא גם יותר נוטה לאדום, כי יותר קרה. יותר קרה זה אומר עדיין אלפי מעלות, אבל יותר קרה מהשמש שלנו, ובגלל זה הצבע שלה קצת יותר נוטה לאדום. וכוכב הלכת, זה גם הסיבה שיותר קל להבדיל בין כוכב הלכת לכוכב, כי הכוכב הזה יותר קטן. אז אפשר לזהות את הכוכב הזה, שזה כוכב הלכת המזוהה בצורה שהוכיחו שהוא באמת קיים, ביותר משיטה אחת. השני הכי קרוב אלינו, הראשון היה בפרוקסימה סנטאורי, שגם דיברנו עליו בעבר, והכוכב לכת הזה אפשר לזהות בכל מיני אמצעים, לפי האור שמוחזר ממנו, איזה חומרים יש שם, ופה כבר יש התחלה של מחקר, של כן, להבין זאת, בדיוק מה... אבל הנקודה החשובה היא שהוא במרחק, כן. שאם יש עליו מים, אז הם יכולים להיות בטמפרטורה של המים על כדור הארץ. זה אומר שהוא הרבה יותר קרוב לכוכב שלו מאשר כדור הארץ אל השמש, כי מדובר על כוכב הרבה יותר קטן וקר,
כן.
אבל הוא סופג את אותה קרינה מהכוכב שלו, ולכן המצב הזה מתאפשר. למעשה כל כך קרוב...
הנה, פתרון לי ועיית הנגלן בקרוב.
הוא מקיף את השמש שלו בכמה ימים. זה נדמה לי משהו כמו 9 ימים, 10 ימים.
שנה עוברת שם בשבוע בער.
כן.
נו, פתרון טוב.
עכשיו, חיים אין לנו מושג. אם יש שם, עקרונית, אנחנו גם... לא, זה לא עקרונית. זה ממש העובדתית פה. אנחנו לא יכולים לשלול את זה.
מעניין.
עכשיו, אם יש שם תנאים שהם דומים לתנאים פה, אז מי יודע, אולי כן. זה רק אומר ששווה להתמקד ולחקור את העולם הזה יותר.
צריך לבדוק את האטמוספירה גם כדי לדעת באמת מה מגיע לכוכב הזה, משום בגלל הקרבה שתיארת, הקרבה והטמפרטורה של אותו כוכב.
בואי לא נחרי אחר וחר לבדוק שום דבר, הגברת גיל מרקוביץ', תני למדענים לעבוד.
טוב,
לא מדבר בהסללה של חיירים.
זה נכון, כי קודם כל צריך לבדוק את הדברים האלה. ככל שהיא יותר דומה לכדור הארץ, זה יותר מחזק אצלנו את היכולת להניח שיש שם דברים כמו שנוצרו בכדור הארץ.
אולי רגע לפני שנעבור לגברת גיל מרקוביץ' שמגישה את התוכנית המעבדה בכל יום מיד בתום התוכנית שלנו כאן בכאן תרבות, אני רוצה לשאול אותך שאלה בקשר לקיומם של חיים, אולי מציאת חיים. יש מצב שמדובר בקונספירציה של עולם המדע, אין חיים, לעולם לא ימצאו חיים, ואוכלים לנו את הראש סתם.
אז קודם כל, אנחנו לעולם לא נוכל לדעת אם אנחנו לבד ביקום, אם אנחנו לא נחפש.
בינינו, אבל אנחנו לבד.
אנחנו לא רואים שום דבר, אין שום ראיות שיש. ואתה יודע מה, אם אנחנו באמת לבד, זה אומר שאולי אנחנו לא נחזיק מעמד הרבה זמן על כדור הארץ, כי כל מקום שהתחילו לצמוח בו חיים, מתישהו נכחד מסיבה זו אחרת.
כן, זה... מדובר במיליוני שנים, אני אשאר, לא?
לך תדע. אנחנו לא, החיים פה הם הרבה יותר ממיליון שנים, כן, הם מיליארדי שנים כאן, אבל,
נו,
אבל,
עושים,
אבל בני אדם או תרבות טכנולוגית זה שבריר זמן עלוב יחסית לגיל של כדור הארץ, אז אנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו הולכים, נכון? זה אחד האבני בסיס של אינטליגנציה, לתכנן קדימה, אז בשביל לדעת את זה אנחנו רוצים להסתכל מסביב, למצוא דוגמאות דומות לשלנו ולראות מה קרה להם. או מה קורה להם.
מה יכול להיות? אפשר לראות את זה אגב בשבטים שנכדו ותרבויות, לא?
כן, אבל זה לא מספיק, אנחנו אותו סוג.
כן, אותם תנאים גם.
ה-DNA שלנו זה אותו, כאילו יש DNA כזה, דיברנו על זה גם, לדשא, אוקיי? אנחנו לא נבדלים משאר החי והצומח על פני כדור הארץ. מה שקורה לנו, קורה לכולנו ביחד.
זאת אומרת, משחק נכון בגנים, אתה הופך אדם לכרוב. זה לא מופרך.
אני לא יודע אם משחק נכון זה המילה הנכונה.
תלוי מי האדם ומי הכרוב. אוקיי, טוב, נעצור בנקודה הזו, כי הצטרפה אלינו הגברת גיל מרקוביץ', שהיא מגישת התוכנית המעבדה כאן בכאן תרבות. הנה האנדר המוסיקלי שכל כך מאפיין אותך. את קצב הדיבור שלך.
כן? אני מדברת מהר?
כן. אם כן, גם קוריאוגרפיה יש לפתיח הזה.
נכון.
והשבוע את מדברת על זקנה וקוגניציה. מה לא תעשי בשביל רייטינג? הרי את הדודו טופז של תאגיד השידור הישראלי בארץ.
הלוואי והיו מתייחסים ככה למדע.
רק נושאים סקסיים, רק למשוך אנשים.
דודו, כבר על ההתחלה, כבר, הנה, במילים הראשונות שלך, אני פוגשת את הגילנות במלוא עוצמתה. מה אתה מנסה להגיד?
רגע, כל מילה שמסתיימת בנות זה משהו לא טוב. תסביר לנו מה זה אומר גילנות.
זה מצטרף לקבוצה של גזענות, כן? לא, לא נכון, אבל נגיד שוביניזם זה גם מאפן, ואנחנו לא אומרים שוביניזנות.
אני אומר שוביניזנות. היית שומעת בשיחות פרטיות. אבל רגע, ותסביר לנו, אז מה זה גילנות? זה לפסול אדם?
אז גילנות, כן, נכון. לפסול אדם על בסיס הגיל שלו. זה יכול לקרות גם לאנשים צעירים וצעירות, וגם כשאנחנו זקנים וזקנות. אז אני יכולה, נגיד, לחשוב שאם אתה צעיר, אז אתה בטח לא מבין משהו, ורק כשתגדל תבין. או שאני יכולה לחשוב שאם אתה מבוגר, כנראה כבר איבדת את זה, אז אני אדבר אליך יותר.
נכון, בדרך כלל, אבל הבעיה היא של מבוגרים,
נכון?
הרבה פעמים, אני משער שגם בערוצי טלוויזיה, הרבה פעמים, מלבד שנים שצריך שהם יראו מבוגרים וכולי, ורוצים שהם יראו זקנים וכמה שיותר מבוגרים, אז לא כל כך אוהבים אנשים מבוגרים מאוד.
אז הבעיה העיקרית היא, כן, גם, יכול להיות שזה גם בייצוג שלהם באמת בנראות, אבל הבעיה באמת גדולה זה ההתאמה של הסביבה שאנחנו חיים וחיות בה כל הזמן לאנשים מבוגרים. תחשוב למשל על מסעדה, תמיד חשוך שם, תפריט הכל כאילו באיזה המטלה של מגניבות ו...
אני לא יודע, למה מחשיכים גם את האור בשירותים במסעדות?
לא, ברור.
זה לא המקום הנכון להחשיך שם את האור.
הכי לא המקום, במיוחד לא אצלכם הדברים, אבל נכון זה... אוקיי, טוב.
את אומרת שגם מקומות כמו מסעדה או מסעדות, זה מקום שהוא לא בהכרח מתאים לאנשים מבוגרים, כי הם לא רואים כל כך טוב.
כן, הראייה בהכרח פוחתת. כן, הנה, אז בוא נדבר רגע, נעשה את זה מסודר. אז קבוצת הגיל של בנות ובני ה-60 הולכת וגדלה, אוקיי? אם פעם הייתה פירמידת גיל יחסית ברורה של צעירים, זה הקבוצה הרחבה ביותר, הגדולה ביותר, הולך ומצטמצם לאט לאט, ככל שאנחנו מסתכנים.
היום הצעירים הפכו להיות גם טפילים על העוגה של המבוגרים שמעורבת לדירות שלהם.
אוקיי, פרשנות שלך.
אוקיי, לא, כי הצעירים כבר לא מסוגלים לקנות דירה, אז הם פשוט ממתינים.
כן.
אוקיי, את צודקת, אבל יש הרבה יותר מבוגרים.
היום זה כבר לא פירמידה, היום אפשר לדמיין, נגיד, יותר מעוין, כשקבוצת הגיל הרחבה שבאמצע של המעוין היא קבוצת הגיל הגדולה היום, וזה בערך 50 וגם יותר מזה, ככל שאנחנו נמשיך להאריך את תוחלת החיים ולקיים אורח חיים יותר בריא, יותר שמרני, שמרני מהבחינה של בריאות, כן? אז אנחנו נראה שקבוצת הגיל המבוגרת הולכת וגדלה. מה זה אומר? עכשיו, לגבי גילנות. בעוד שנגיד גזענות, אני לא כהה מדי אולי באור שלי, ואני אף פעם לא אהיה, ואני יכולה להמשיך תמיד להדיר...
כהה מדי זה של פרשנות, אבל אוקיי. לא, ברור, אבל ברור.
לא כהה נגיד באור שלי, או שאני אף פעם לא אהיה גבר, אלא אם כן אני אחליט לעשות ניתוח, אז אני תמיד יכולה להדיר את הגברים, או להדיר את כהה האור, או להגיד איזה מה שאתה יודע. אבל גילנות, זה מעניין. אנחנו כולנו בסוף נהיה שם. אז זה מעניין שאנחנו ממשיכים להדיר לפי גיל, אף על פי שסביר להניח שאם נחיה...
אבל יש בנו משהו, יש, אנחנו חיים באמת לפי איזושהי קונספציה שלעולם זה לא יקרה לנו, כל נושא הזקנה הזה. כשאתה רואה זקן...
מה זה? אבל זה ממש החשה.
נכון?
זה ממש הזוי.
אנחנו חיים בהכחשה והכחשה והכחשה.
וזה קורה מהר.
כן, וזה קורה מהר. מה שמעניין בקוגניציה בסיפור הזה, זה שקוגניציה מבחינה בין כמה סוגי אינטליגנציה, כשאני לא אתחיל לפרט...
כשאת אומרת קוגניציה, על מה את מדברת?
התהליכים המחשבתיים שקורים לנו בתוך המוח, התהליכים של גם קליטת המידע, למשל, נכנסת לתוך קוגניציה, קליטה של החושים שלנו, וגם העיבוד של המידע, שזה סופר חשוב, אבל אלה שני תהליכים שונים. יכול להיות שהם באים בממשק, אבל הם שני תהליכים שונים. מה שיפה זה שיש מבחנים היום בקוגניציה שאנחנו מודדים לפיהם, למשל דמנציה.
כן.
עכשיו, אם אני משנה לך כל מיני תנאים, אני יכולה לגלות, ואני אתן לכם תכף דוגמה, שמה שהשתנה אצלך בתור אדם שנגיד הגיע לגיל 60 או 70, זה בעצם לא תהליכי עיבוד המידע, אלא זה תהליכי קליטת המידע. ומשום שאנחנו לא יודעים לבחון את ההבדל הזה, אנחנו נכריז עליך כדמנטי, אף על פי.
אז קודם כל בואי נעצור כאן, כי אנחנו רוצים שתישארי איתנו גם בתחילת השעה הבאה, שפחות יראו אותך כמובן ואת בגדי הרוקרית שבחרת להגיע איתם לכאן, אבל זה באמת נושא מעניין. אגב, באיזה שלב מתפתח בראש השלב, או באיזה אזור בראש מתפתחת התובנה שאין יותר זמרים טובים, פעם כולם שרו יפה, והיום אף אחד לא. תמיד מאפיין אנשים מבוגרים, לא?
הנוסטלגיה.
היום הכל גרוע.
אתה לא יכול לסגור את הפינה שלי עם גילנות. אתה לא יכול. אתה לא תמחק את המשפט הזה.
תקשיבו, ברגע שאתם חושבים שהכל גרוע עכשיו ופעם היה יותר טוב, זו ההתחלה של הסוף. תיזהרו.
לא נכון, פשוט תלמדו שפה חדשה ותתחילו לנגן על משהו ותשנו את הפלסטיסטיוס של המוח שלכם.
אני חושב עדיין שהעצה שלי היא טובה יותר. להימנע מלבקר את כל הזמרים עכשיו.
אני אופטימית.
אז את מדברת על גילנות, אותה תופעה שבה אנשים מבוגרים נפסלים על רקע הגיל שלהם. אם בעבר חשבנו שאנשים מבוגרים, זה אומר אנשים עתירי ניסיון, אנשים חכמים יותר בדרך כלל, וכולי, היום אנחנו מתייחסים אליהם כגימיק במשאלי רחוב.
כמובן
זו ביקורת עצמית, אוקיי?
כמובן שגם זה סטריאוטיפ, כן? לא כל מבוגר חייב להיות אדם בעל ניסיון עשיר וכולי, אבל כן.
אז יש לנו כותרת, יש מבוגרים שהם טיפשים.
בבקשה, כותרת. חבל שערוץ כאן 11 לא כבר איתנו, היו שמים את זה כטייטל.
פלח, אוקיי.
אז כן, חלק מהרעיון הזה של גילנות, התחלנו לדבר על זה שבקוגניציה שלנו יש כמה תהליכים שאנחנו יכולים לעשות. במחשבה שלנו יש כמה תהליכים. המוח לא רק מקבל את המידע, אלא גם צריך לאבד אותו, אחר כך אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו אחרי העיבוד. אבל ניתן לך דוגמה, התחלנו לדבר על זה שאנחנו מניחים שכולנו, שבעצם מה שקורה אצל מבוגרים זה שהיכולות עיבוד שלהם פוחתות.
מתנה,
או לפחות אנחנו לא מבדילים מספיק טוב בין מה שקורה לקלט לבין מה שקורה לעיבוד.
אז רק ברשותך, כן. אני אתווך את מה שאת אומרת. אנחנו חושבים שהם רואים ושומעים אותו ממש כמונו, אבל העיבוד שלהם במוח הוא השונה.
אנחנו חושבים שזה בא ביחד, שזה שאתה שומע פחות טוב, אומר גם שמשהו במוח שלך, בעיבוד מידע, גם התפקשש.
אוקיי.
כן?
ומה באמת קורה?
מה שבאמת קורה, וזה מעניין. אחד, המבחנים שבוחנים זקנה עד היום, לא מערערים על הנחות היסוד שלהם, והנחות היסוד שלהם זה תמיד המבחן תקף, נכון? כי בנינו מבחן והוא צריך להיות תקף בשביל הניסוי שלנו, אז אנחנו מוודאים שהוא תקף. והדבר השני זה שבגיל מבוגר, זה ההנחה נוספת, בגיל מבוגר חלה ירידה קוגניטיבית. אז עם שתי ההנחות יסוד האלה, איך אני אמורה באמת לבחון מה קורה אצל מבוגרים בראש בתוך התהליכים הקוגניטיביים?
אז מה קורה אצל מבוגרים בראש באמת?
אז אתה מכיר את המבחן הזה שנותנים לך מילה,
כן.
נגיד את המילה כחול, והיא צבועה בצבע אדום.
נכון.
ואז אתה צריך להגיד את השם של הצבע, ולא את השם...
את המילה.
כן, את השם של המילה. אתה צריך לקרוא כחול, ולא לקרוא אדום. לומר
מה צבע הפונט.
לא לומר מה צבע הפונט. לומר מה המילה שכתובה. כן. ואז... ואז...
אני כבר נכשלתי בהבנת המשימה. מדובר בגילנות.
עכשיו, זה מבחן, אוקיי. זה מבלבל מאוד.
אבל זה לא משהו שמוכיח שיש לנו התנגשות בין שני החלקים במוח?
כן, או... מה שמעניין זה פשוט שמצאו הבדל בין הביצוע של מבוגרים לבין הביצוע של צעירים. ואז אמרו, אוקיי, אז הנה, בבקשה, מבוגרים, הם איטיים יותר וכו'. אבל, כשלוקחים את המבחן הזה, ושואלים את השאלה, רגע, מבוגרים בעצם רואים דהוי יותר.
דהוי?
דהוי, כן, הם רואים, תחשוב, הקלט של הראייה.
שבאת לברך ויצאת מקללת?
שנייה. רגע, אם הם רואים דהוי יותר.
דהוי.
למה מזה
כמו
אני...
כמו תמונות ישנות.
כן, למה מזה אני מניחה?
הם רואים גם פאות לחיים, במכנסיים מתרחבים, נו.
למה okay. מזה אני מניחה שהם מפרשים לא נכון, שהם מאבדים לא נכון את המידע? נכון, בסוף יוצא להם כנראה... יותר איטי, התהליך יותר איטי, והם כנראה יגידו מילה שהיא לא בדיוק הצבע, אבל זה פשוט כי הם רואים פחות טוב, אז לוקח להם יותר זמן, יש להם משאבים קוגניטיביים שמנותבים למשימה, וזה לוקח להם יותר זמן. כשלוקחים צעיר, ולוקחים את הצבע של המבחן, וקצת עושים אותו דהו יותר,
כן.
לוקח לצעיר אותו זמן כמו מבוגר.
אז מה הוכחנו? שמבוגרים רואים דהוי, זה הכל.
אז הוכחנו בדיוק שהבעיה היא בקלט, ולא בהכרח בעיבוד המידע.
אגב, זה כן נכון גם מדעית, אנחנו יודעים שכמבוגרים אנחנו שומעים פחות תדרים, זאת אומרת, בדרך כלל תדר גבוה אנחנו פחות שומעים. בעבר היו גם ניסיונות, למשל, כשצעירים היו מתגודדים בשעת לילה מאוחרת ליד בנייני מגורים, היו מנסים לשדר תדר גבוה כדי לסלק אותם, משם תדר שלא היה מפריע לאנשים מבוגרים. ואגב, בסופו של דבר, הצעירים האלה אימצו את התדר הזה כרינגטון, שהוא בעצם רק הם מסוגלים לשמוע, כי באמת צעירים אין מה לעשות, אנחנו מאבדים תחום תדרים גבוה בדרך כלל בשמיעה שלנו, אנחנו שומעים יותר ויותר בס ופחות פחות טרבל. כן, יש הבדל.
אז בסדרת הפרקים הזו, דוקטור בועז בן דוד מהמרכז הבינתחומי שחוקר קוגניציה וזקנה, הולך לספר על חוש הראייה וחוש השמיעה, שהוא הרבה 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 יותר מורכב, והוא יסביר איך אנחנו בגלל
חוש השמיעה הרבה יותר מורכב מהראייה.
כן, 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 אנחנו צריכים, א', אנחנו קולטים בשני ערוצים שהם מתערבבים לנו כבר בקלט, כן? כאילו, אנחנו לא יכולים להבדיל בין הערוצים. אנחנו צריכים להפריד רעשים זה מזה, להבין מה תפל, מה עיקר. אנחנו...
ובראייה לא? אנחנו...
זה שונה לגמרי. זה חוש הרבה פחות מורכב מחוש השמיעה. אתה צריך להקשיב לפרקים שלי.
אל תגזימי.
אתה צריך, אתה צריך. אני יודעת שאתה ישן אחרי התחומי,
לא, אבל זה באמת...
אבל בשביל זה שזה ב-on demand.
רק נחזק אותך, זה נכון שתחום התדרים שאנחנו קולטים באמצעות העיניים הוא צר יותר מאשר תחום התדרים שאנחנו שומעים. זאת אומרת, יש האומרים שאם היינו שומעים, כמו שאנחנו רואים, היינו שומעים אוקטבה אחת בפסנתר.
אוי ואבוי.
התחום שלנו צר יחסית, תחום הצבעים שאנחנו רואים. כן, אחרת כן. היינו רואים גלי רדיו, והיינו רואים חום, והיינו רואים קרינה אלקטרומגנטית.
אותה ואחת זה ממש נורא.
סגול, כן, את צודקת שהראייה שלנו מוגבלת, ואת אומרת שאתם בין היתר מדברים על אותה תופעה חברתית, שהיא הדרת מבוגרים כן. ופסילתם על רקע הגיל
המבוגר. כן, זה בהכרח מתבקש, משום שאם אנחנו מניחים הנחות שגויות, ואחר כך גם מתמחים אותם במבחנים, שהם לא מותאמים לאוכלוסיית הגיל.
אבל האם באמת, לאור העובדה שבדרך כלל למבוגרים יש דירות, ולצעירים לא. האם אין
ביי,
יחס...
אני פורשת באולפן, להתראות.
את לא חושבת שהם זוכים ליחס ביי. יותר מפנק מהצעירים שמתייחסים עליהם יפה כי אין ברירה?
דודו, אני לא צריכה להגיד לך, אתה כבר מתקרב לגיל 50.
ל-100.
תתחיל לדאוג לעצמך.
באיזה מובן? נפשי.
אל תעליל פה עלילות על האוכלוסייה המבוגרת. מפונקת, לא מפונקת, מתפנקת.
לא, לא אמרתי שאף אחד מפונק, אבל
להיפך. הוא חושב על הדירה, הוא ממוקד בדירה.
ודאי. אנחנו רוצים להודות כמובן לגיל מרקוביץ', שבי שבי שלא יראו אותה חולפת, לא סתם. תודה רבה לך. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם מהנדס החלל יואב לנדסמן על מה שקרה במערכת השמש שלנו, ביקור מלכותי של אסטרואיד ענק שצורתו כשל סיגר, ולכן הוא גם הגיע לכותרות. קשה לי מאוד לבטא את שמו של האסטרואיד הזה, שזכה לשם בשפת ילידי הוואי. צורתו מזכירה סיגר, כפי שאמרנו, רוקו 400 מטר ורוחבו 40 מטר. מאיכן הוא הגיע האסטרואיד הזה?
אז זה אסטרואיד שהגיע מחוץ למערכת השמש. זה בעצם הדבר המיוחד פה מלבד הצורה שלו.
ומה המסלול שהוא עובר? זאת אומרת, יש לו מסלול מעגלי או שהוא פשוט...
לא, לא. גופים שנעים בחלל יחסית לכוכבים שהם עוברים קרוב אליהם, הוא אחד משניים, הוא או בצורת אליפסה, שזה צורה סגורה, זה אומר שהוא מחזורי, הוא פעם בכמה זמן חולף, או שזה בצורת היפרבולה, שזה צורה פתוחה, זה כמו אליפסה שפתחו לצד אחד, והוא פשוט מגיע מאי שם, מתקרב, משנה את הכיוון שלו, יוצא מהמערכת לכיוון אחר.
מעניין, וסביב מה, בוא נניח שהמסלול הוא אליפטי.
אז כרגע הוא חולף קרוב לשמש שלנו, והוא הגיע מאיפשהו מבחוץ. כרגע זה נראה כאילו מהכיוון של פחות או יותר כוכב וגה, שזה במערכת נבל בשמיים.
שמה היא מערכת נבל?
זה קבוצת כוכבים, זו לא מערכת. אני טעיתי, זה קבוצת כוכבים, בצורה של מין מקבילית כזו שהזכירה למישהו פעם לירה, מין נבל קדום כזה.
מעניין, וזה חלק ממערכת השמש?
לא,
זה לא חלק ממערכת, אבל מגלקסיית שביל החלב שלנו?
זה הכל בתוך שביל החלב. אסטרואיד נוצר איפשהו באיזושהי מערכת שמש לפני הרבה מאוד זמן, מיליוני שנים או מיליארדי שנים, אנחנו לא יכולים ממש לדעת. וזה העצם הראשון שאנחנו רואים שמגיע מחוץ למערכת השמש פנימה, והוא כמובן גם בדרך החוצה, אוקיי? הוא רק יחלוף פה ויטוס חזרה במהירות מטורפת לחלוטין, אבל זו הזדמנות להסתכל עליו, וכשהתחילו להפנות אליו כל מיני טלסקופים, ראו שלפי החזר האור ממנו, שהצורה שלו כנראה היא צורה מאוד מאוד מאורכת.
כן.
שממד האורך שלו, שהוא בסביבות ה-400 מטר, גדולה פי 6, פי 10 מממד הרוחב שלו.
ואיך באמת נוצר גוף כזה שהוא לא כדורי יותר?
אנחנו עוד לא לגמרי יודעים. יכול להיות שזה שבר של משהו יותר גדול, יכול להיות שהוא נוצר באיזשהו תהליך אחר. זה לא לגמרי ברור, כי זה פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה.
וואו.
וכמו תמיד, כשאנחנו מגלים דברים חדשים, זה לא תמיד, אבל בהרבה מקרים אנחנו פשוט לא חשבנו שמשהו כזה יכול להיות. אז הנה, אז זה יכול להיות, ועכשיו צריך להתחיל לחשוב מה הגורמים שיכולים להביא ליצירה של עצם כזה, טבעי.
מעניין.
וכן, וזה מאוד יפה לראות את זה, שבאמת אנחנו מגלים דברים שאנחנו לא חשבנו עליהם קודם. דברים שמגיעים מחוץ למערכת השמש, סביר להניח שיש עוד, זה פשוט הראשון שאנחנו מסוגלים לזהות. אז יש לנו מצפים אוטומטיים שכל הזמן סורקים את השמיים ומחפשים דברים שנעים על הרקע של הכוכבים, ולכן מגלים כל לילה, מגלים כוכבי שביט ואסטרואידים חדשים, כולם מתוך מערכת השמש ונעים במחזוריות סביב השמש, והנה הראשון שלו.
ולכן גם באמת, גם בשל הצורה המיוחדת וגם באמת נכון. העובדה שמדובר באורח חיצוני, זה מה שגרם לידיעה הזו.
נכון, וזה ישר מציט את הדמיון, כי זה מזכיר כל מיני סיפורים על חייזרים שבאים לבקר, וזה הופך את העניין ליותר מעניין.
בינתיים רק סלעים באים לבקר אותנו, וגם לא ממש לבקר אותנו.
אנחנו מצפים להתרסקות. הוא לא כל כך מתקרב, אבל במונחים של מערכת השמש הוא עובר לא רחוק מאיתנו.
כן, מעניין.
כן, אבל זה לא מספיק בשביל שנגיד נוכל לשלוח איזו חללית ולנחות עליו או משהו כזה. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות מעכשיו לעכשיו. אבל
תיאורטית אפשר לשלוח גשושית שאיכשהו תנחת עליו, נכון?
תיאורטית כן, ויש איזשהו רעיון ליוזמה כזו שאם עכשיו אנחנו נעשה איזה משהו מהר מהר, אנחנו נוכל לשגר חללית שתצליח לתפוס אותו בתוך איזה 70 שנה. אוקיי, אז
שווה לך כה?
לוקח זמן להגיע למהירויות האלה, ולכן אולי זה לא כל כך משתלם לעשות דבר כזה עכשיו, אבל אולי צריך שיהיה לנו משהו כזה מוכן למקרה שאנחנו נזהה את העצם הבא שיעבור פה.
מעניין.
כי זה יהיה מאוד מעניין לחקור את הדברים האלה מקרוב.
כן, מאוד. אוקיי, תודה על השיחה הזו. אנחנו עכשיו נעשה הפסקה קצרה ונעבור לפינה שלנו. אתם שואלים, הקתדרה למוזיקה עונה. כן, הנה השאלה של רגע, דנה טובים חבצלת השרון, במלאת 4 שנים למותו של אריק איינשטיין, מה מיוחד במוזיקה שלו, האם אפשר לדבר על מוטיבים חוזרים במוזיקה שלו? אנחנו, כדי לענות לדנה, אנחנו רוצים לומר שלום למלחין, למנצח, ולהכיר התוכנית פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, אנחנו בחרנו אנדר שיהיה הפתיח של הפינה הזו, אבל אתה יכול לחלוק על דעתנו ולהחליף אותו.
זה נורא נחמד, זה, אתה יודע, זה השכמת החצוצרן, זה מוזיקה של לירוי אנדרסן
נכון,
אמריקאי.
כן, כן, נכון, עם הרבה מאוד יצירות יפות הוא כתב.
נכון.
כן. אוקיי, אז אפשר לפייד את זה לטובת כמובן מוזיקה רצינית של פרופסור זורמן.
היום דווקא אנחנו מאוד אקטואליה.
אז תחזיר את זה.
הגברת מרמת השרון שאלה אותנו שאלה.
נכון.
ואנחנו רוצים לענות.
חבצלת השרון, רק נדאג שלא תתקוף אותי פה.
כן. בסדר. אז שמע, אריק איינשטיין עכשיו 4 שנים עלו למותו, וכל העיתונים מלאים, ועוד מעט מתחילה תוכנית טלוויזיה, איזה סדרה שלמה שיואב קוטנר עושה.
כן.
אז אני בהחלט לא יכול להתחרות עם יואב קוטנר הזה, שהוא יודע בדיוק איזה כוס קפה שאתה אריק, באיזה שעה ביום, באיזה תאריך.
אין צורך, מה... כמובן, אנחנו לא נערוך אימות ביניכם, אבל...
כן, אבל מה שכן אני יודע, זה אני רוצה בהתחלה לעשות איזה מין, מה שקוראו, מבט על, ואחרי זה לרדת לאיזה פרט אחד, או נושא אחד שאני חושב שהוא מוטיב, שחוזר כל הזמן אצל אריק, והוא מדבר אל לבי הרבה, הכי הרבה.
אוקיי.
אז קודם כל, הנושא של מבט על, אם אתה עושה איזה קורס על תולדות הזמר העברי, אתה לא יכול איך שהוא... להימנע מלראות את העובדה שאריק איינשטיין היה בכל צומת דרכים ב-50 שנה משנות ה-50 ועד תחילת שנות ה-2000. הוא התחיל בלהקת הנחל, ואז הוא שר ביחד עם החבר'ה את ההמנון האולטימטיבי של הנחל. אור הכרוב ואור הטרת, אגבליה לכינור, אור הנחל מסחרת, אור החסה, אור הכרוב, אור הצנון או משהו.
כן.
שזה היה הכי ארץ ישראל בעולם. ואחרי זה מגיעים שנות ה-60, ואז נעמי שמר כותבת לשלישיית גשר הירקון, ששם הוא היה דמות מרכזית, ופתאום זה נשמע שנסון צרפתי, ואנחנו חלק מהעולם של מה שקרוי אוהבי מוזיקה צרפתית, והוא שר בחלון הכי גבוה, כבר פקע האור, כנבילון בחלון האורד, ואנחנו כאן למטה, רועדים מקור, סרנדה וכו'. זה גם אריק איינשטיין. ואז מגיע 1967, העולם כולו חוזר את סרג'נט פפר, מה שר אריק איינשטיין ביחד עם החלונות הגבוהים, שנחשבת ללהקת הרוק הראשונה, את אנו בעד הנביא יחזקאל, נלך אחריו עם תרמיל ומקל, ופתאום יש לנו רוק ארץ ישראלי.
כן, גם מוזיקה כזאת של הפוך על הפוך, עם מילים... מדליקות על התנך, זה היה באמת פורץ דרך, כן.
שאסור היה דרך אגב ברשות השידור לשדר תקופה מסוימת, כי זה היה, זה נגד את המיתוס המקראי הקדמוני.
זה עדיין אגב, אסור לנו להשמיע את השיר הזה, עדיין.
ואז הוא מגיע לשנות ה-70, החלומות של נערי הפרחים, ושר ביחד עם שלום חנוך, אני ואתה נשנה את העולם, וכולנו אחריו רצים כאחוזי תזזית. ואז מגיע מיקי גבריאלו, ופתאום השפעות של ים תיכוניות בשנות ה-70 וה-80, ואז פתאום הוא שר לך, ואיך נדע אם יש תקווה, שכשנבוא נמצא תשובה. ופתאום אנחנו חלק מהים התיכון וממוזיקה היוונית.
באמת שנכון, אני באמת לא חשבתי על זה שהוא חלף או חצה, נגע בכל סוגה וז'אנר אפשרי, נכון?
כל סוגה ונגע אפשרי, ואפילו שירי משוררים, מה יותר נפלא מהטור מצחק זהב שחור, שכתבו לו אברהם חלפי ויוני רכטר. זאת אומרת, אתה לא יכול לעבור 50 שנה של זמר עברי, בלי שאיכשהו אריק איינשטיין נמצא במוקד של עשייה, בלי שום ספק. לקראת סוף חייו, איכשהו התחיל להרגיש, וכאן איתנו להרגיש שאנחנו מתרחקים ממנו, ואולי אנחנו נדבר על זה בהזדמנות.
מעניין.
אבל אני רוצה לדבר על מוטיב אחד מסוים, שאותי הכי, לי נוגע ללב יותר מהכל, וזה דווקא טקסטים שהוא כתב בעצמו. והמוטיב המרכזי בכל השירים שהוא כותב לעצמו ועל עצמו, זה מוטיב הגעגועים. הוא מתגעגע כל הזמן, הוא מתגעגע לילדות שלו, לנעורים, מתגעגע לתל אביב הקטנה, הוא מתגעגע לישראל הקטנה, לתמימות, לצניות, לפשטות, כל הדברים שאיכשהו אנחנו היום שמים ביחד עם אריק איינשטיין הזה, הבחור הזה שהשתבלל לו בתוך עצמו, ושלח לנו מדי פעם מהספינה שלו,
כן.
איזשהו שיר. אז אני נכון. בחרתי איזה דוגמאות מכמה שירים, כל השירים הם טקסטים שלו, והנושא החוזר, הנוגע ללב נורא הוא... אני מתגעגע, גם לבית וגם לארץ ישראל וגם לאבא ואימא. שמע את השיר הראשון שנקרא אני מתגעגע לאבא. המוזיקה היא בלוז אמריקאי של שם טוב לוי, אבל הטקסט הוא מתפלש בזיכרונות, לא רוצה ולא יכול לצאת מזה. ארץ ישראל, אני עוד מתעקש על החלום הזה, חלום על ארץ ישראל ועל בית אבא.
זה כבר לא אותו דבר, בבית שבנית אבא כבר אף אחד לא גר. הם הרסו את בית הספר ועקרו את עץ התות, אני מתגעגע אבא, לא רוצה שזה ימות. ימי הסטנגה הכחולים האבודים, ושקט גמור בין שתיים לארבע, קרח מגיע, יאללה ילדים. אני מתגעגע לאמא ואבא, מתפלש בזיכרונות, חזור והתפלש. לא רוצה ולא יכול לצאת מזה. ארץ ישראל, אני עוד מתעקש, עוד מתעקש על החלום הזה.
טוב, ואכן געגועים לכל דבר.
געגועים לכל דבר.
התבוסס בנוסטל.
מכל השירים של אריק איינשטיין, הוא דווקא שיר קטן, מאוד מינורי, אולי אחד השירים הכי יפים ששלום חנוך כתב ביחד איתו, שנקרא תל אביב, גדות הירקון, 1950. קריאת געגועים יותר גדולה, אני לא שומע מזה. יש איזה באמצע, אחרי 30 שניות שתשמע, יש איזה קריאה כזאת שאומרת, קון ירקון, ירקון, איי, איי, איי. ואז איזה תיאור כמו שזה תמונה של ון גוך, שמש צהובה בשמיים וירוק כהה במים, שני ילדים וסירה והזמן זוכה לאט, איי איי איי, וכל מה שנותר לך זה להתגעגע ביחד איתו ולהזיל דימה. שמע את זה, שיר קטן אבל נפלא.
שום דבר לא זז, שקט חם כבד, שני ילדים יושבים בתוך שורשי אקליפטוס ענק, אקליפטוס ענק ששותה לי בים את המים החולים.
ועכשיו
קון ירקון, ירקון, איי איי איי, שמש צהובה בשמיים וירוק כהה כהה, ירוק כהה במים, שני ילדים וסירה והזמן זוכה.
דודו, מה כן. אתה אומר?
שמע, אני מבין שהאיש באמת התגעגע באמת, כמו כל אחד מאיתנו, למרות שאני לא מתגעגע לילדות שלי, אבל אנשים רבים מתענגים באמת על זיכרונות הילדות שלהם.
כן, אולי תמיד... בגלל שאתה גדלת על ברכי נחל פולג ולא הירקון, אז אתה לא מתגעגע, אבל
שמה,
לא...
שמע, היה ים, נתן לי איזו עיר שלי, לא היה נח, היה פשוט חוף.
חוף.
מוכרים קרטיבים, צעקות, אנשים שנשרפים בשמש.
זהו, אבל פה הזמן עוצר מלכת, ואתה פתאום נזכר בכל מיני תמונות רחוקות, אבל הוא עושה את זה כל כך נפלא, והקריאה שלו, קון ירקון, ירקון, היא כל כך מלאה בגעגועים, אתה לא יכול אלא להתאהב בגעגועים שלו אפילו, אם אתה לא גדלת על גדות הירקון. שיר נוסף, שנקרא תמיד זה הים. שוב, הטקסטים שלו הם הכי יומיומיים שאפשר. כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז מכאן אף פעם. איכשהו מנבא את הגורל של עצמו, של להישאר בתוך הדירה שלו ולא לצאת לשום מקום. אבל הכל איכשהו נכנס לתוך החוף של הים של תל אביב, חוף מציצים המפורסם מהסרט עוד, והים תיכוניות. שים לב, גם שוב, אריק שלום חנוך משתף איתו פעולה, שיר שכל כולו איזה זיכרון רחוק ועם טקסטים מאוד עכשוויים ויומיומיים.
כנראה שנשאר פה לעולם, כנראה שלא נזוז מפה אף פעם, הרחובות הישנים, עצי הדקל הזקנים, בריכת דגי זהב שעומדת יבשה, ומעל הכל הים, או הקטע של הים, תמיד זה הים. הנהר החולה והדיונות השדודות הירוק בחצרות המרפסות העגולות והשקט של החג ומעל הכל הים תמיד זה הים תמיד זה הים
טוב, נשמע שהוא באמת, הוא כתב גם טקסטים שהם לא בהכרח געגועים ונוסטלגיה?
כן, אז זה מיד הגיע לכדורגל ולמכבי תל אביב, להפועל תל אביב וכאלה של החבר'ה, אז בהחלט שיש גם מהסוג הזה ויש גם שירי ילדים נפלאים וזה, אבל אני רוצה דווקא את הפינונת הקטנה הזאת לסיים לגעגועים שכולנו חווים כשאנחנו נמצאים לא בארץ, בשיר, באחד השירים הכי מפורסמים שלו, יש בתוכו פינה אחת, זה לקראת סוף השיר, שהיא הפינה שאני הכי אוהב. השיר הוא יושב בסן פרנסיסקו על המים.
אוקיי, אז נשמע את זה.
הוא יושב, אבל פתאום הוא נזכר בארץ ישראל הקטנה. שים לב.
אוקיי.
אני מרגיש רחוק פתאום אני רוצה הביתה חזרה אל הביצה לשבת בכסית ולצחוק עם מוישה ועם חזקה תן לי חתיכת תבור תן לי חתיכת כינר אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה חמה
אז געגועים גם לתקופות עבר וגם למקומות אחרים. זאת אומרת, כן. הגעגועים הם גם על פני הזמן וגם על פני המרחב. אני מנסה לקשר את זה לפיזיקה.
המשפט הכי שאני אוהב זה, אני אוהב להתאהב בארץ ישראל קטנה, חמה ונהדרת. זה אריק איינשטיין בעצם, ארץ ישראל קטנה, חמה ונהדרת.
וזה גם משקף, אני חושב, את התחושה שלנו, של כולנו ביחס לישראל, במיוחד באמת כשאנחנו נמצאים בחול, ומתגעגעים באמת למקום הזה, אני חושב. טוב, תודה רבה לי פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח והכיר התוכנית, תודה רבה על הדברים האלה.
בוקר טוב.
אנחנו מדברים עם מהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר של עמותת SpaceIL, שהגיע לכאן כדי לדבר על ההתפתחויות בממצאים. בתחום חקר חלל והחלל, ואולי זו הזדמנות מצוינת לדבר על חקר חלל. איך חוקרים באמת את החלל? איך לא רק מחפשים חייזרים וכולי, באופן כללי אנחנו צריכים, יש הרבה דרכים לסרוק את השמיים, נכון?
כן, אז קודם כל הבעיה העיקרית בלחקור את החלל זה שהוא רחוק.
נורא.
זאת אומרת, לחקור סלעים למשל, היא הרבה יותר קל כי זה פה לידינו. צריך אולי לצאת לשטח.
אולי זה יומרני באמת, וצריך לעזוב את זה.
אבל אנחנו יכולים לראות. יש לנו דרכים להסתכל.
גם זה, אבל מאוד לאט. אנחנו רואים אור שמגיע מהעבר. אנחנו מסוגלים לראות כוכבים שכבר לא קיימים.
זה מה שיש לנו, ועם זה מסתדרים.
אוקיי. ג'פרט, אוקיי.
אז אנחנו מסתכלים. האמצעי הבסיסי ביותר זה טלסקופ, כמובן. טלסקופ זה בעצם כמו עין גדולה שמרכזת הרבה יותר אור ממה שיכול להיכנס לעין האנושית. ולכן אפשר לאסוף אור כאילו מאישון הרבה יותר גדול.
זאת אומרת, המידע שמגיע אלינו, המידע, האור הוא מפורט יותר, מורכב יותר.
נכון, מפורט יותר זה נכון. אפשר להגיע לרזולוציה יותר טובה, ליכולת הפרדה, ואז אנחנו יכולים להסתכל על כוכבי לכת אחרים, ולראות את הערכים שלהם, לראות פרטים על פני השטח, ולראות גם דברים הרבה יותר גדולים ורחוקים, כמו גלקסיות ודברים שאנחנו לא יכולים לראות בעין שלנו, כי הם חברים מדי, לא מגיע מספיק אור מהם, אז צריך כלים יותר גדולים. ומאז שהמציאו את הטלסקופ לפני כבר כמה מאות שנים, אז התקדמנו מאז, ואנחנו יכולים לבנות טלסקופים שצופים גם באור שהעיניים האנושיות לא יכולות לראות. ואז אנחנו מסוגלים לראות גם תחומים אחרים של גלים אלקטרומגנטיים, של אור, כמו אינפרה אדום, אולטרה סגול וכן הלאה. ושם אנחנו נתקלים גם בבעיה שהאטמוספירה חוסמת חלק גדול מהאורכי גל האלה.
מעניין, אז מה עושים?
חלקית בבן? לטובה, כי אחרת חלק מהקרינה הזו היא מסוכנת.
כן, אז, אבל ככה אנחנו מפסידים מידע.
אז הדרך היא להוציא טלסקופים לחלל. ואז בחלל אפשר לשים טלסקופים שמסוגלים לראות...
זה היתרון, לא חשבתי את זה באמת, שזה היתרון באמת של טלסקופ שנמצא באמת בחלל, כן, ולא בכדור הארץ.
כן, ואז אפשר לראות תחומים נוספים מהאינפרה אדום, אולטרה סגול, קרינת אקס, קרינת גמא ודברים כאלה, אפשר לראות ככה הרבה יותר דברים שהעין האנושית פשוט לא מסוגלת לראות אותם, והאטמוספירה מפריעה לנו לראות אותם מטלסקופים קרקעיים. בנוסף לזה יש גם סוג נוסף של טלסקופי רדיו, שהם גם מסתכלים על אותות אלקטרומגנטיים, רק בתדרים של גלי רדיו. ואת זה עושים באמצעות אנטנות. אנטנות...
זאת אומרת, זה אור שאנחנו לא מצליחים... זה לא אור, אלא גלים אלקטרומגנטיים שאנחנו לא מסוגלים לראות, נכון? נכון. זה לא אור נראה.
נכון, והוא גם נפלט מכל מיני תופעות שקורות בחלל, מכוכבים ומאירועים אחרים. ובנוסף לזה, יש עוד כל מיני חלקיקים וסוגים אחרים של קרינה שמגיע מהחלל, שבשבילם צריך כבר דברים יותר מתוחכמים, כמו גלי נייטרינו, שזה חלקיקים מאוד מאוד זעירים, חלקיקים תת גרעיניים של שנפלטים מכוכבים וגם כן אירועים יותר גדולים מזה, והם מעניין. קיימים מסביבנו כל הזמן. הם כל כך קטנים שהם חולפים דרך החומר בלי להפריע לו כל הזמן, כך שדרך הגוף שלנו כל שנייה חולפים מיליארדי נייטרינו. בכל סנטימטר רבוע מהגוף שלנו. אנחנו כל הזמן מוצפים בחלקיקים האלה, ולכן גם אי אפשר לקלוט אותם, כי הם לא פוגעים בשום דבר. אז מצאו שיטות איך שעושים את זה בדרך כלל מתחת לאדמה, או מתחת לפני הים, גלאים מאוד מאוד גדולים, שתופסים את הנטרינו שכן פוגע, במקרה לגמרי, בחלקיק אחר, ואז את החלקיקים שנפלטים אפשר לקלוט.
וואו.
זה גם, זו שיטה מאוד מתוחכמת, זה מאוד יקר להקים דברים כאלה, אבל בזכות זה אנחנו יכולים להבין מה קורה בתוך ליבם של כוכבים, בתוך השמש שלנו, דברים שאנחנו לא יכולים לראות בדרכים אחרות.
מעניין.
וגם לאחרונה התחלנו לצפות ביקום באמצעות חישה של גלים גרביטציונים, גלי כבידה. גלים קבידתיים.
כן, זה משהו חדש, כן.
זה משהו שהתיאוריה עליו קיימת כבר 100 שנה, אבל רק עכשיו הצליחו להוכיח שהדברים האלה קיימים.
מי היה מאמין שתיאוריה היא באמת תאושש.
כן, ומעבר לזה, זה בעצם, אלה כלים לאיסוף נתונים, זה עוד לא מלמד אותנו, זה לא נותן לנו את התובנות, זה רק נותן לנו את הנתונים בשביל להוכיח כל מיני רעיונות שיש לנו.
אבל צריך לאבד את הנתונים האלה.
צריך לאבד אותם, להתאים אותם למודלים שיש לנו, שמתארים למשל מה קורה בתוך כוכב, כך שהוא יפיק את האור והחום שאנחנו מסוגלים לראות, ואת הנפח שלו וכל הדברים האלה. אנחנו מבינים מה קורה בתוך השמש, מתוך זה שאנחנו מסתכלים אליה ומתאימים את המודל שמאפשר את זה, על פי הפיזיקה שאנחנו מכירים, וכך אנחנו לומדים שזה באמת קורה, ומזה שאנחנו רואים כוכבים אחרים, אנחנו יכולים לראות שאותם חוקים קורים גם שם, אותם תופעות, וכך אנחנו בעצם לומדים יותר על היקום, באמצעות מחשבה, פיתוח תיאוריות, והוכחה שלהם בצורה תצפיתית זו אחרת, אם זה משהו שהוא בקרינה או בחישה אחרת.
ועדיין באמת ממשיכים להשקיע באמת, בחקר החלל, כן, זאת אומרת, זה משהו שלא זנחנו באמת.
נכון, כי יש המון שאלות שעדיין פתוחות. אנחנו מבינים מעניין. יפה מאוד את השמש שלנו, אבל אנחנו לא מבינים, למשל, למה דווקא במחזוריות הנוכחית יש פעילות יתר של השמש, או פעילות פחותה של השמש, ודברים האלה משפיעים עלינו בסופו של דבר בצורה שגם משפיעה על חיי היומיום שלנו. אז חשוב מעניין. שנבין אותם.
כן, טוב, גם הרווחנו לא מעט פיתוחים והמצאות בזכות חקר החלל, והטיסות נכון. לחלל וכולי, כן? אנחנו נעצור ברשותך את השיחה הזו כרגע, כדי לעבור לפינתנו שעוסקת בפרשת השבוע. הנה האנדר המוסיקלי העצוב. אז בסוף השבוע האחרון יהודים רבים ברחבי העולם קראו את פרשת ויצא. אנחנו רוצים ללמוד מעט על הפרשה הזו, אולי להרוויח תובנה או שתיים על חיינו אנו, בזכות עלילות יעקב בעיר הגדולה חרן. שלום לידידיה את הנעמי, עורך ומגיש ברדיו כאן מורשת, שלום לך.
בוקר טוב.
אבל ספר לנו על הפרשה הטלנובלית משהו הזו.
כן, פרשה ממש מעניינת, ואפשר ליצור מזה אפילו סרט מעניין. בואו ככה נזכר רק בשבוע שעבר, הרי יעקב לקח את הברכות, והוא יוצא לחרן במצוות אבי ואמו, למצוא לו קלה לשידוך. הוא מגיע לחרן, ושם על הבאר הוא ממתין, ופתאום רואה את הבדודה שלו רחל, ואומר, וואו,
זאת אומרת, זה בער בסגנון הפיקאפ. מי שהיה רוצה למצוא בת זוג, היה מגיע לבער, ודבר מוביל לדבר. זאת אומרת, לא המצאנו דבר.
נכון, כך זה היה אצל רבקה, וכך גם אצל רחל, וכך גם אצל מספרים על משה רבינו. ויפה, אז אתה יודע, לא נעים, בוא נלך הביתה, בדודה וכו' וכו', מישהו מדברים, ולבן אומר לו, מה, באת מרחוק, בוא, שב, נדבר, ככה, חודש ימין, אחר כך נדבר, הנה חתונה. וכידוע בעבר, אז אם אתה מתחתן, צריך גם נדוניה, צריך לעבוד. ואומר, מסכם לבן עם יעקב, בוא, תעבור
רגע,
שבע שנים.
רגע, שמתחתנים, הגבר היה צריך לשלם, או האישה הייתה צריכה להביא
כן,
רכוש?
כן, הגבר.
אה, הגבר היה צריך לשלם, או לתת כן. להורי הקלה משהו.
נכון, עכשיו הוא בא בלי כלום, אז הוא אומר, טוב, אין בעיה, אני אעבוד שבע שנים ותן לי את רחל.
שבע שנים? מה זה ההצעה הלארג'ית הזאת? מה עם שבוע, שבועיים?
לא, זה לא מספיק, עצוע בכסף. וציצו, מגיע היום המיוחל, יום החתונה, וכולם שמחים, והחתונה היא ככה גדולה, גדולה, ו... יעקב אבינו מגיע לאוהל שלו, הבית שלו, ופתאום הוא מגלה שאין רחל, יש לאה, והוא לא מבין מה קורה פה, הרי הוא עבד...
כן, מדבר במתיחה בסגנון תנכי?
נכון,
רגע,
נכון.
רגע, מה אבא של הבנות הללו עקץ את יעקב?
ממש ככה, ואפילו הוא שואל אותו, הוא אומר ככה, ויאמר לבן, מה זאת עשית לי, הלא ורחל, עבדתי עמך, ולמה רימיתני? אז הוא מסביר לו, תשמע, עם כל הכבוד, יש כללים אצלנו. לא יעשה חן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה.
זאת אומרת שכן יש לו טיעון מוסרי להגיד לו, כן, עקצתי אותך, אבל יש לי צידוק מוסרי, קודם כל הגדולה ואז הקטנה. בוא, אל תבלבל את סדרי עולם.
נכון, אם אתה רוצה, אין בעיה, עוד שבע שנים.
וואי, וואי, וואי.
אז טוב, הוא מסכים, הוא מקבל מיד את רחל. עכשיו, אולי הדבר היפה ביותר כאן, ואתה מדבר על תובנות לימינו, הביטויים שהם חוזרים הם מקבילים. אתה זוכר שדיברנו על יעקב שבא במצוות אמו לקבל את הברכה, ומה אומר לו בסוף יצחק לעשו? בא אחיך במרמה. זאת אומרת, מישהו פה רימה אותי.
כן.
והסיפור הזה חוזר גם אצלנו. אני אספר לך ככה איזה מדרש יפה שככה, הוא כל כך עוקץ את יעקב, ויעקב, אתה יודע, קם בבוקר ופתאום רואה שזוות לאה, הוא אומר לו, סליחה, מה את עושה פה? היה צריך פה רחל. אז מה היא אומרת לו? אז הוא, יש מדרש שהוא אומר ככה, כל הלילה שהיו את החגיגות, אז בני המקום היו שאלו לו, לילה, 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 והוא לא הבין מה זה הלילה, לילה. והתברר לו ככה במחשבה לאחור, אמרו לו, לאה, 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 לאה. עכשיו הוא במקום רחל רחל, לאה, 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 והוא לא קולט, הוא היה, אתה זוכר, יעקב השתם, איש תמים. ואז הוא אומר לה, סליחה, את רמאית, בת רמאית, אבא שלך רמאית, גם את רמאית, לא יכולה להגיד, סליחה, אני לאה, כשאני קראתי לך בלילה רחל, ענית לי כן, ובמידה שמספרים שרחל הייתה מאוד צדיקה, היא לא רצה לברש את אחותה, אז היא סיפרה לה כל מיני סיפורים שהם היו מדברים, יעקב ורחל.
אז זו הייתה ממש התחזות, כולל פאות.
מלאה, כולל הכל.
מסכות לטקס, באמצעות איפור מקצועי.
זהו. אז מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, סליחה, מאיפה אני למדתי? ממך, אתה בעצמך רמאי, אתה החלפת את עשיו, ואמרת, אני עשיו ליצחק.
יפה מאוד, זאת אומרת, עקצו את העוקץ בעצם.
בדיוק.
די, זה, עכשיו, זה אגב, באמת... במהלך השיחה הזו, באמת אני מצאתי סיפור מקביל, דווקא כן. בסרט גבעת חלפון אינה עונה, כשבאמת רב סמל מוקד בא לבקש את ידה של ביתו של ביתך, באמת הוא מבקש את הצעירה, ושייקה נותן לו את הפגיעה, העתיקו סיפור תנכי, כמו אגב הרבה מאוד סרטי קולנוע באופן כללי, התנך הוא הספר הטוב ביותר, כן, מה זה השראה? זה הארכיטיפים הסיפוריים הטובים ביותר והמשמעותיים ביותר בעולם נמצאים באמת בתנך, והוא מקור להרבה מאוד סיפורים שנמצאים בסיפורים אפילו של גיבורי על ושלל סיפורים, לא, זה מרתק, אוקיי, הוא רוצה את הצעירה, והגדולה, ואכן אתה אומר שהיה מדובר שם בעוקץ ברמת הפאות והאיפור.
כן, ממש ככה. ובסופו של דבר, הוא התחתן עם שתיהם, וגם זה הרבה יש מה ללמוד, כי לאה הייתה סנועה, זה לא נעים להמשיך לחיות עם מישהי שנכנסה בטעות למשפחה.
כן, איזה מין תחושה זה באמת, להתחתן עם מישהו שלא רוצה אותך.
נכון,
או לפחות כבר בהתחלה, זאת אומרת, בדרך כלל זה קורה בהמשך, לא?
כן,
באופן טבעי.
מצאו כבר את העניינים לדבר ביניהם.
אבל בסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב?
כן, קיבלנו 12 ילדים, שבעצם השבטים.
נכון, חלק מהילדים של לאה, חלק של רחל, נכון? רק יוסף ובנימין, לדעתי.
נכון, נכון. ויש גם, כפי שכמובן אולי פעם מדבר על כך, יש ילדים של השפחות.
נכון.
בתקופה של העבר. זאת
אומרת, חלק לא רבים יודעים, אבל חלק משבטי ישראל, האימהות של אותם ילדים או שבטים בעצם, הילדים, הם השפחות שם, נכון?
נכון. כן. נכון, כן, זלפה ובלה. אז זה מעניין. אז הנה, סגרנו עוד פרשה מרתקת.
אז הנה, יעקב נשאר לעקוץ ונעקץ, אבל לא נורא, בסופו של דבר, בסדר.
הוא זכה בילדים, אתה אומר.
כן, גם ילדים, משפחה גדולה, ואישה...
ועם ישראל בסוף, תשמע, הוא זה שיצר אותנו בסופו של דבר.
נכון, האמת שבאמת אנחנו משויכים באמת לאותם שבטים, למרות שאנחנו לא רק שייכים לשבט יהודה, לא יהודים זה אומר שאנחנו יהודה,
יש בזה משהו, אבל היום כבר אתה עם החברה של אלפים, רבבות, לא יודע כמה אפשר לומר. למשל, אנחנו יודעים על בני המנשה שמגיעים לארץ.
כן, לא, יש כבר... הרבה, נכון, יש הרבה מאוד אנשים שבאמת בעולם שטוענים שהם באמת שייכים לשבטים אחרים, שבטים אבודים וכולי.
נכון,
אין,
נכון.
אין שנה שלא מוצאים איזה מישהו נכון. שמדבר בעברית באיזה... אר געש פעיל ואומר שהוא שייך למישהו.
למשל, העולים יוצאי אתיופיה אומרים שהם משבט דן. אז הנה, פעם היו קוראים כולם יהודים משבט יהודה, אבל הנה...
נכון, מעניין. אוקיי, מעניין.
את שאר השבטים.
בסדר, כמובן שכל השבטים הם עם ישראל, למען הסר ספק, אין צורך לתקוף את קברניטי התוכנית וקברניטי התאגיד. טוב, תודה רבה לידידיה תנעמי, עורך ומגיש ברדיו כאן מורשת על הסיפור המרתק הזה ועל הפרשה מרתקת. תודה רבה לך, ואנחנו נשמח כמובן שתגיע לכאן גם בשבוע הבא.
אנחנו מקווים.
תודה רבה, ואנחנו בעצם עומדים לסיים את השעתיים האלה. ראשית אנחנו נודה לכל מי שעמל, ואז אנחנו נערוך כאן מין רולטת תימורים, האם יש חיים מלבד כמובן בני אדם ובעלי החיים שאנחנו מכירים כאן בכדור הארץ. קודם כל נספר לכם מי עמל על השידור המורכב הזה. העורכת של המשדר הזה היא ענת רחל אורי, המפיקה היא ענת רחל אורי, על הביצוע הטכני אלון מקלר. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה מעומק הלב למהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר של עמותת ספייס אל שהגיע לכאן. תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
אולי בדקה האחרונה שנותרה, אולי ננסה להעריך את הסיכויים למצוא באמת חיים שהם לא כאן בכדור הארץ. ודאי ניסו למצוא, סטטיסטית אפילו, לא?
אז כאן בכדור הארץ, אז כן, מחפשים כל הזמן. השלב הבא הוא לחפש על מאדים ומקומות אחרים שאנחנו מסוגלים להגיע אליהם, האם לפחות היו שם יצורים חיים בעבר.
גם מרתק.
גם למצוא דבר כזה, זה יהיה החדשות הכי... הכי מיוחדות ששמענו.
אני אשנה את הליינאפ של המהדורות בערב, או שלא? עדיין אנחנו נשמע...
אני חושב שגילוי חיים מחוץ לכדור הארץ זה יהיה החדשות הכי גדולות בתולדות האנושות. לא פחות. זה משנה עולמות.
זה לגמרי. למרות שאנחנו מופצצים באמת במידע מוזר בערבים מדי ערב בחדשות וכו', אבל אתה צודק שזה משהו מהותי.
יש דברים שגדולים מהעניינים
המקומיים שלנו. כן, זה גדול מכל פרשה, כל דבר, כל עניין.
כן, כי יש לזה השפעה כל כך עמוקה עלינו.
וואו, טוב, נמתין, 20 שנה. בואו ננסה לשרוד אותן. טוב, תודה רבה, אנחנו נהיה פה מחר. תודה רבה למהנדס החלל יואב לנצמן, שיהיה לכם יום נעים. תודה.